לאורה, רדיו ספרד, מדברים ישראלית. שלום וברוכים הבאים ללאורה, רדיו ספרד בישראלית. נתראה כאן בכל יום רביעי ב8. כבר מתחילים. כותרות השבוע בספרד.
אז מה היה לנו השבוע בספרד? בשבוע שעבר דיווחנו על הסכם העברת סמכויות ההגירה לקטלוניה. ההסכם המשיך לתפוס כותרות השבוע. מפלגת הפפה הודיעה כי תבחן עתירה לבית המשפט העליון כנגד ההסכם. גורמים משפטיים תהו לגבי חוקיותו ורמזו כי תיתכן סתירה עם חוקי האיחוד האירופי. לדברי ראשי ממשלות בקהילות אוטונומיות הנשלטות על ידי הפפה, ההסכם הוביל להגדלת המתח הפוליטי וההפרדה בין אזורים שונים בספרד. בינתיים, עבר ההסכם את המשוכה הראשונה בפרלמנט ואושר בוועדה הרלוונטית. נושא קטלוני ממשיך לככב בכותרות בעוד שלל נושאים. קבוצת קיישה מחזירה משרדים לקטלוניה. המשרדים הועברו מקטלוניה לפלמה דה מיורקה, לאחר משאל העם שהתקיים בקטלוניה בשנת 2017 בגין עצמאותה, מהלך שנפסל על ידי בית המשפט העליון של ספרד והוביל למשבר. קיישה אינה היחידה שחוזרת לקטלוניה. בחודש ינואר הודיע בנק סבדל על חזרתו לקטלוניה המסמלת הבעת אמון ביציבותה, בין היתר עקב הנשיא הנוכחי סלבדור איה, המשתייך בפועל למפלגה מקומית של מפלגת השלטון PSOE. השיבושים ברכבות עקב סכסוך עבודה של חברת רנפה נמשכים. הסכסוך עם משרד התחבורה הינו בגין העברת האחריות על הרכבות בקטלוניה לממשלת קטלוניה. הצדדים נפגשו כדי לדון בתפקוד הרכבות הירוד, אבל ללא פתרון המחלוקות. נתונים שהתפרסמו השבוע מראים כי שוק העבודה בספרד ממשיך לגדול. בשנה האחרונה נוצרו 100,000 משרות חדשות. מגמה זו מביאה לאחוז התעסוקה הטוב ביותר בספרד מאז שנת 2007. מרבית המשרות החדשות שנוצרו הן בתחומי החינוך, התיירות והבנייה. בנוסף לכך, חל גידול במספר המשרות הקבועות. אירופה וספרד בפרט התעסקו רבות השבוע במצבה של אוקראינה לאור המחלוקות עם ארצות הברית. במסגרת הערכותה של אירופה להגדיל את מעורבותה הביטחונית באוקראינה ותקציבי הביטחון שלה, התגלעה המחלוקת בספרד. ראש הממשלה סנצ'ז דיבר בזכות הגדלת התקציב המושקע בהוצאות צבאיות עד ל-2% מהתל"ג עד לשנת 2029. לעומתו, סגניתו, יולנדה דיאס ממפלגת סומר, הודיעה כי היא מתנגדת למרוץ חימוש בלתי סביר. עד כה ספרד נמנעה מלשלוח חיילים לאוקראינה. סנצ'ז הודיע השבוע כי כל שליחת כוחות צריכה להיות כפופה לערובות ביטחוניות. עוד הוסיף כי במקרה של הסכם שלום, ספרד תוכל לשלוח כוחות למטרות ניטור הסכם הפסקת האש. ספרד מציינת 50 שנה למותו של פרנקו, בציון חגיגות החזרה לדמוקרטיה וסיום הדיקטטורה. במסגרת זו יערכו אירועים לציון הנושא לאורך כל השנה, שעלותם הכוללת תגיע לכ-20 מיליון יורו. הנושא מעורר מחלוקת וביקורת מצד מפלגות הימין, אשר סבורות כי זהו בזבוז כספים. נתונים מטרידים שמתפרסמים על ידי ארגון הרופאים בספרד מראים עלייה קלה בתקיפות רופאים. מספר התקיפות בשנת 2024 עמד על 874, לעומת 769 בשנת 2023 ו-843 בשנת 2022. הסיבות למחצית מן התקיפות הינן חוסר שביעות רצון מהטיפול הרפואי, כאשר הפגיעה הנפוצה ביותר הינה השפלות ואיומים. 11 מהתקיפות השנה היו פיזיות, ומרבית התקיפות כלל אינן מדווחות לרשויות. עד כאן, דיווח החדשות מובא על ידי חדשות אל פואנטה, ומוגשות על ידי עידן נתיב.
מחליפים מילה.
שלום לכל המאזינים, כאן אדווה וליס, והפעם אני שמחה לארח את רינת ביאל חיון, שהיא יועצת ארגונית מומחית לפיתוח מנהלים, מנחה ומרצה בינלאומית למנהיגות וניהול. עד לפני שנה וחצי סמנכ"לית משאבי אנוש בהייטק, והיום היא בעצם מלווה מנהלים בכירים וארגונים בצמיחה. רינת היא גם מייסדת של קהילה מדהימה בספרד, קהילת נשים שנקראת יזמיות באספניה, והיא מונה בערך כ-400 נשות עסקים ישראליות פה.
נכון.
היא נשואה באושר לאסף, יש לה 3 ילדים, וגרה באזור ברצלונה בערך 5 שנים. אז שלום רינת.
שלום, אדווה.
אז רינת, תוכלי לספר לנו קצת מה בעצם הביא אותך לספרד?
בטח. אז ההגעה שלנו לספרד קרתה בעקבות הצעת רילוקיישן שקיבלתי, הצעת עבודה. ברקע שלי אני מגיעה מתפקידי ניהול בכירים בעולמות של משאבי אנוש בארגונים גלובליים, בהייטק, וקיבלתי הצעה מחברה שיושבת פה, חברת הייטק גלובלית, שה-HQ שלה ישב בברצלונה, ובעקבות ההצעה עשינו רילוקיישן, אני והמשפחה.
אז בעצם עברת מתפקיד של שכירה, אם אני מבינה, בתפקידים
נכון.
בכירים בהייטק, לעצמאות. אז בעצם איך עושים את השינוי? מה גרם לך לעשות את השינוי הזה בכלל?
נכון, אז כמו שאמרת קודם, אנחנו נמצאים כאן כבר מעל 5 שנים. בשנים הראשונות באמת עדיין הייתי שכירה, מה שעשיתי רוב שנותיי הבוגרות, מעל 20 שנה. אני אגיד שזה, המחשבה לתת לעצמאות תמיד הייתה שם, אני אפילו אמרתי שכשהבן שלי יגיע לכיתה א', זאת כנראה תהיה הנקודה שבה אני אקח את כל הניסיון, הידע, היכולות ואבנה את חברת הייעוץ הארגוני שלי. לא חשבתי אז שזה יהיה בספרד, מחשבה של הרבה שנים, אבל היו לזה כמה סיבות, ובאמת לפני שנה וחצי עזרתי את האומץ ויצאתי לדרך. הסיבה אחת היא, רציתי מאוד להרחיב את האימפקט שלי. נהניתי מאוד ממה שאני עושה כסמנכ"לית משאבי אנוש, במיוחד שני התפקידים האחרונים שהיו מלאי אחריות, אתגרים, אנשים נפלאים מסביבי מכל העולם, אבל כל פעם עבדתי בתוך חברה אחת, וראיתי בוויז'ן שלי את היכולת שלי לתרום ולהרחיב את ההשפעה שלי, במיוחד בנושא של מנהיגות, ליותר מארגון אחד, ליותר מכמה אנשים בכל פעם. אז היה בי איזה חיידק כזה שנורא רצה להגדיל את ההשפעה. הסיבה השנייה, הרגשתי צורך ממש חזק לאזן בין בית לקריירה, השנים האחרונות שלי בתור שכירה, בגלל שכבר הייתי בתפקידים בכירים וככה מאוד דימנדינג, היו מאוד אינטנסיביות, הרבה טיסות, הרבה נסיעות עבודה, שעות עבודה ארוכות, ועם 3 ילדים קטנים בבית הרגשתי שאני צריכה שינוי. וגם בתקופה שחשבתי כבר זהו, להוציא את זה לפועל, את השינוי הזה, את החלום הזה שהיה לי הרבה שנים לצאת לעצמאות ולפתוח את העסק שלי, באותה תקופה למדתי קואוצ'ינג, למדתי אקזקטיב קואוצ'ינג. עכשיו מה שקורה כשלומדים קואוצ'ינג במקומות רציניים באמת, זה שאתה מאוד חופר לעצמך, יש תהליך כזה של נבירה עצמית, כדי לדעת טוב מאוד מי אתה ומה המטרות שלך ומה אתה רוצה לעשות ואיך אתה רוצה להשפיע על חיים של אחרים, זה תמיד מתחיל בלהכיר את עצמך או את עצמך היטב. אז בתוך הנבירה הזאת גיליתי בעצם, כחלק מבירור הערכים שלי, גיליתי שחופש הפך לערך חשוב עבורי מאוד בחיים, שאני מאוד בא לי לבחור עם מי אני עובדת, מתי אני עובדת, מאיפה אני עובדת ואיך. וכשכיר בארגון אתה לא תמיד יכול לעשות את זה. ואיך עשיתי את זה? האמת שזה סיפור מאוד מרגש, כי בעצם יזמתי פגישה עם הבוס שלי, המנכ״ל של ברד, החברה שעבדתי בה אז, וסיפרתי לו בכנות שהחלטתי לעזוב כי אני יוצאת לעצמאות. והדבר היפה שקרה זה שאחרי שהוא יצא מההלם, הוא בעצם החליט להיות הלקוח הראשון שלי. אז זה ככה חלומה של כל יוצאת לעצמאות. כן, זו הייתה ממש נחיתה רכה, זה בעצם היה הלקוח הראשון שלי בחודשים הראשונים, וזה אפשר לי גם ללמוד קצת מה המשמעות של להיות עצמאית ולא שכירה, וגם לעבוד עם אנשים שאני אוהבת ומכירה. עד לפני רגע הייתי איתם בתוך ההנהלה, אז זה נתן לי ככה את הזמן שהייתי צריכה לעשות את השינוי. זה היה כיף.
אז בואי נדבר קצת על יזמיות באספניה. מאיפה
בואי.
זה נולד? איך הוא הגיע ולאן הוא הולך גם.
כן. אז יזמיות באספניה, הרעיון הזה של קהילת נשים עסקית, לא, אני חייבת להגיד שבשלב הזה זה לא היה בתוכניות שלי בשום צורה, הוא בעצם קרה בגלל 7 באוקטובר. אני יצאתי לעצמאות קצת לפני 7 באוקטובר, וכשהיום הנורא הזה קרה הייתי בספרד, ובימים, שבועות, חודשים שחלפו, במקביל לזה שכולנו היינו מאוד מגויסים למען ישראל וגיוס תרומות, והיינו בהפגנות ויוזמות למען החטופים, כל מה שעשינו חלק גם מתחת בה, אז גיליתי שיש סביבי הרבה מאוד נשים עצמאיות יזמיות שמאוד הושפעו באופן טבעי מהמצב, לא רק בגלל ישראלים, בגלל הישראליות או בגלל היותן ישראליות פר אקסלנס, כולנו מאוד כאבנו ואני חושבת שעדיין כואבים את מה שקרה בשביל אוקטובר וההשלכות מאז, אבל היו פה חוויות מאוד קשות של בעלות עסקים, מבעלות מסעדות, לעצמאיות שנותנות שירותים למקומות מסוימים, גילוי אנטישמיות, אני חושבת שהכאב ביחד עם הפתעות מהסביבה, מלקוחות, מאנשים זרים ולא זרים, יצרו תחושות קשות, וחשבתי שאני פותחת איזה חברות כזאת לחברות שסביבי, כדי לתמוך אחת בשנייה בחיים ובעסקים, וכדי לאפשר איזה מרחב כזה שעוזר לנו להתרומם מהקשיים. ותוך 5 ימים זה פשוט התפוצץ, פתחתי קבוצת וואטסאפ, אפילו לא ידעתי שיש כל כך הרבה נשים עצמאיות בספרד, ואני לא יודעת אם את זוכרת, גם את היית מהמצטרפות הראשונות, אבל תוך 5 ימים היו שם יותר מ-250 נשים, ואז הבנו שיש פה משהו, יש פה צורך אדיר, והחלטנו לקדם קהילה.
ואיך את רואה את הקשר בין אנשים בקהילה, או איך את יכולה להסביר את היחסים בעצם? מה התחושה?
אני חושבת שהדבר המיוחד ביזמיות באספניה, שזה מאוד שלנו, מאוד בגובה העיניים, מאוד עונה על הצרכים האמיתיים של היום-יום. יש מין סיסטרוד מאוד חזק, אנחנו באמת, כמו שציינת, כבר קרוב ל-400 נשות עסקים, ישראליות, יזמיות ועצמאיות מכל רחבי ספרד, מברצלונה, מאזור מדריד, מקוסטה דל סול, מכפרים באזור ולנסיה, מיישובים קטנים באזור אליקנטה, ממש הכל מכל וכל. ואני חושבת שאלף, יש באמת צורך אדיר ביחד, כי כולנו גרות כרגע בספרד, מחוץ לישראל, ואני חושבת שהשביעי באוקטובר מאוד חיזק את זה, אבל יש גם צרכים מאוד ייחודיים של לא רק היותי ישראלית כאישה ישראלית, אלא אישה ישראלית בעסקים. הרבה שאלות להתייעצות, הרבה דילמות שקורות, והמרחב הזה ממש מאפשר עזרה הדדית ותמיכה, ואנחנו יודעות בנתונים שמעל 50 עסקים חדשים של נשים שלא העזו ובעצם היו בתוך הקבוצה וקיבלו את ההשראה מאחרות, צמחו רק בשנה האחרונה, אז כנראה שקורה שם משהו טוב ומרגש. לאן זה הולך? ימים יגידו, אני, קשה לי לומר, אני בן אדם שמאוד מאמין שפתרון צריך לתת מענה על צרכים אמיתיים, ואנחנו כל שנה מחשבות מסלול מחדש, השנה, את יודעת, עבדנו על זה יחד, בנינו תוכנית עסקית חדשה לקהילה שהגיעה אחרי בירור צרכים, כיאה ליועצת ארגונית שכמוני, ואנחנו נראה מה הלאה, כמה נשים יש פה, לאן העסקים שלהם הולכים, מה האתגרים, מה הצרכים, זה הולך ומתפתח, כמונו, איתנו.
אולי, אז ברשותך, אנחנו נשים את הלינק מתחת לרעיון, ומי ששומעת ולא הייתה מודעת לזה, ויזמית או שיש לה עסק, מוזמנת אני מניחה להצטרף, נכון?
בטח, באהבה, וגרה בספרד.
ברור, וגרה בספרד. אז
בטח.
ככה לסיכום, אם היית יכולה ממש להעביר מסר כלשהו לנשים באשר הן, מה היה המסר הזה?
וואו. אני חושבת שהמסר שהוא באמת גם ה-day to day שלי, הפשוט אבל הנכון תמיד, הוא באמת מבחינתי שהכל באמת אפשרי. גם שינויים גדולים באמצע החיים של קריירה, מקום מגורים, כל שינוי, גם הגשמה של חלומות או כל דבר אחר שלא עובד לנו יותר, אם אנחנו נאמנות לעצמנו, אם אנחנו מקשיבות לצרכים שלנו ולא מנסות לחיות באיזה מסלול רגיל, נכון? כל אבני הדרך שהכתיבו לנו בחברה או בתרבות, אז אנחנו באמת יכולות לחיות את החיים שאנחנו ראויות לחיות ורוצות לחיות, והחיים זה עכשיו, זה לא חזרה גנרלית. וכשאנחנו קמות כל בוקר ומסתכלות במראה, חשוב שנאהב את האישה הזאת שאנחנו רואות שם, ושהאישה הזאת, הדבר, עינת, סמדר, כרמית, שהאישה הזאת תהיה מאושרת. וכדי להיות מאושרת, כדאי שאנחנו נחיה את החיים שאנחנו באמת רוצות לחיות, זה בידיים שלנו. זה אפשרי.
רינת, תודה רבה. ממש תודה על הרעיון הזה. אני מאחלת לך מכל הלב בהצלחה, כל מה שאת עושה, ואת עושה. והיה לי לעונג לארח אותך פה יקרה.
היה כיף, ובכיף גדול. תודה רבה לך, אדווה.
תודה.
לכל הנשים המופלאות, החזקות ומעוררות ההשראה, השיר "רק מה שאת אוהבת" של גלי עטרי מוקדש לכן. על הדרך.
ברוכים הבאים לפינת הטיפ השבועי שלנו. איתנו עדי עזרא שוורץ, מטפלת באומנות ומדריכת הורים. עדי, מה שלומך?
בסדר גמור, תודה.
כיף שאת איתנו. אני יודעת שהטיפ שלנו היום הוא מאוד מאוד רלוונטי עבור ההורים והמשפחות הצעירות שבינינו, אז על מה את רוצה לספר לנו?
נכון, רציתי לספר לכם על אחד הפארקים היפים והמיוחדים במדריד, שנקרא קינטה דה לוס מולינוס, שיש בו גם מרכז תרבות שנקרא אספסיו אבירטו, שהוא ממש נמצא בתוך הפארק בחלק הצפוני, והוא מציע מגוון של פעילויות למשפחות ולילדים. זה ממש מקום מקסים, שגם משלב את הטבע והתרבות ומשחק.
קודם כל, נשמע אחלה תוכנית עבור משפחות ביום בסוף שבוע, אם זה בשבת או בראשון. אבל מה עוד את יכולה לספר לנו ככה על האספסיו אבירטו?
אני רציתי לספר לכם שהאספסיו אבירטו הוא בעצם מרכז תרבותי שמציע מגוון פעילויות לילדים בגילאים שונים. הוא גם מציג תערוכות, למשל עכשיו יש תערוכה שנקראת לסיטה אינפיניטה, שהיא מיועדת לילדים בגילאי 3 עד 6 בליווי ההורים, שיש בה מעין משחק יצירתי שבו ילדים בונים עיר שלמה מעץ ממוחזר, תוך כדי למידה על שיתוף פעולה, קיימות ועיצוב אורבני. זו תערוכה חינמית, רק שצריך להזמין כרטיסים מראש. בנוסף, יש שם גם מעין חדרי ג'ימבורי, אחד שמיועד לגילאים עד גיל 7 בליווי הורים, ועוד חדר משחק שהוא מגיל 7, שהוא מעין חדר משחק ויצירה, ויש שם כל מיני משחקי קופסה וספרים וחוברות קומיקס, ויש שם מישהו ששומר בעצם על הילדים. אין כניסה להורים, זאת אומרת משאירים את הילדים, וההורים יכולים לשבת בכיף בבית קפה החמוד שצמוד לשם. אז ממש מרכז חמוד, ושוב, יש גם סדנאות מיוחדות בתשלום, אז שווה לעקוב אחרי הפעילויות.
אני חושבת שהכי מיוחד זה שבאמת יש שם את המרחב הפתוח להורים, לילדים, ושלהורים אין כניסה. בטוחה שהרבה התחברו לזה. מה עוד את יכולה לספר לנו על הפארק עצמו?
אז קודם כל, הפארק עצמו כרגע הוא לדעתי בשיא הפריחה של השקדיות. יש שם מטע שקדיות מאוד רחב, שזה באמת עונה מהממת לבקר שם. ואני אגיד שלפעמים גם יש כל מיני הופעות ופסטיבלים שמתקיימים בשיתוף פעולה הזה בין המרכז אספסיו אבירטו, שהוא עושה בפארק עצמו, ממש בטבע, כמו הופעות מחול שונות, כמו לפני חודש בדיוק היה טקס של פריחת השקדיה, וגם בקיץ עושים שם כל מיני הופעות של קונצרטים וכולי, את מי שזה מעניין.
ואיך מגיעים לשם?
אז יש תחנת מטרו שממש בכניסה לפארק, בחלק הדרומי של הפארק, שזה מרחק הליכה של כמה דקות עד למרכז תרבות שנמצא בחלק הצפוני יותר. יש גם קווי אוטובוס, ומי שמגיע ברכב, אז יחסית יש גם אפשר למצוא עדיין חנייה באזור.
מעולה. ולאיזה גילאים את ממליצה, עם איזה גילאים את ממליצה להגיע לשם?
אני חושבת שזה מתאים לילדים בכל הגילאים, ויש גם, הבנתי שיש גם פעילויות לפעמים לנוער במרכז, אבל אני חושבת שהוא יותר מיועד לילדים ככה צעירים, גם הקטנטנים וגם עד גיל 10-11 ייהנו ממש.
מעולה. אז באמת נשמע אחלה תוכנית, גם לשלב את הטבע, גם תרבות, גם קצת נחת להורים והילדים בשלהם. נשמע לי אחלה, אחלה רעיון לסוף השבוע, ובאמת נגיד למי שרוצה להתרשם מהפריחה של השקדיה, זה שיא תפארתה עכשיו, אז כדאי למהר ולהגיע
כן,
עוד
בחודש הקרוב.
בחודש הקרוב. אנחנו נשים את הלינק של האתר של אספסיו אבירטו למי שירצה לעקוב אחר התוכניות וככה לראות מה מתאים לו, איזה פעילות. וזהו, תודה רבה לך, עדי.
בשמחה רבה. תודה שאירחת אותי.
פרשת השבוע. Thank you.
שלום לכולם. הפרשה הקרובה היא פרשת כי תשא. אבל יש לנו גם זמן פורים, זמן של שמחה, כי באדר מרבים בשמחה. חשבתי על מה הקשר בין הפרשה ופורים, ומצאתי דבר לא קטן אבל חשוב. נשים, מה? על מה מדובר? בפורים מדובר באישה בשם הדסה. הדסה הייתה שמחה. הריח שלה היה כמו הדס. היה סוג של אופרציון טריומפו, כמו עושים פה בספרד, שמזמינים כל הבנות שכל המדינות להגיע לארמון, ואולי, אולי המלך יבחור בך כדי להיות המלכה. זה הצ'אנס של כל הבנות. אחת לא רצה, אסתר. ובזמנו היא הייתה הדסה. ידוע שהיא הייתה יפה במראה. אז חטפו אותה. זה לא דבר חשש שחוטפים נשים. ודבר אחד מרדכי אמר לה, אל תספרי לאף אחד שאת יהודיה. לכן היא אמרה שהשם שלה היא אסתר. אסתר מלהסתיר. היא הסתירה את היהדות שלה. מה הקושי שלה? היא הייתה בארמון בלי לדעת למה. במשך 7 שנים היא לא ידעה למה היא נמצאת שמה. מה הקדוש ברוך הוא רצה ממנה? היא שמרה על עצמה. היא שמרה שבת, את החגים. המדרש מספר שהייתה ירוקה, האור שלה היה ירוק, כי הייתה אוכלת רק ירקות. זה מזכיר לי האדם ברגר, שהייתה בעזה, וברוך השם יצא מהשבי. ופתאום, מרדכי בא אליה, ומסביר לה את התוכנית של המן הרשע, המלאק הזה. ואז זהו, היא יוצאת לפועל, היא פרואקטיבי, והיא מתחילה לפעול. ואז, עם ישראל יוצא מהסכנה הכי גדולה בזמנו שהיה לנו. ובפרשת כי תשא, פרשת חטא העגל, יש חלק מהעם שלא שיתף בחטא. מי? אנשים. נשים לא רצו להיות חלק מהחטא העגל. למה עם ישראל ניסה לעשות חטא העגל? לא ניסה, עשו. כי הם התחילו להרגיש, טוב, משה רבנו לא יורד. אנחנו צריכים מנהיג, אנחנו צריכים מישהו שמדבר מול הקדוש ברוך הוא. הם איבדו אמונה. אנשים לא. וגם אסתר. למרות שאסתר לא ידע, עד דלא ידע. היא לא ידע. אבל היא עמדה במה שהייתה צריכה לעשות עד שהקדוש ברוך הוא נתן לה דרך להבין מה תפקידה. והיא הייתה חזקה באמונה. כי אמונה זה לא רק להאמין, להיות בטוחה שיש בורא עולם שמנהל את העולם. אמונה זה לדעת ולנסות לחיות עם שאלות בלי תשובות. אסתר ידע לחיות בלי תשובות, ואנשים באר סיני ידעו לעמוד בלי התשובה. מה הייתה התשובה שהם היו מחכים? משה חוזר או לא חוזר? הם לא ידעו, אבל אנשים לא הסכימו להיות חלק מהחטא העגל. שבעזרת השם, שיהיה לנו כוח לחיות עם השאלות, ולעבוד על הסבלנות, כדי one day, יום אחד, נקבל אולי תשובה או לא, אבל להיות חזקים באמונה שלמה. פורים שמח ושבת שלום.
שמענו את פרשת השבוע מאת הרבנית והקואץ' ג'ולי שרה סלמה. שמענו את השיר רק החיים של לאה שבת. רק החיים לוקחים אותי. הגענו לסיומה של התוכנית. תודה שהזנתם לרדיו ספרד בישראלית. נתראה ברביעי הבא. רק החיים.